פרשת לך לך. ושלושת האנשים האלה, אדם הראשון, נוח ואברהם, 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. כשההתפתחות של שלושת ההופעות האלוקיות הללו, נדבר באופן מאוד כללי, תמציתי, אדם הראשון הוא כולו נס. אדם הראשון זה איזושהי הופעה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא יוצר אותו יש מאין, הקדוש ברוך הוא נופח בו נשמת חיים, ותוך מציאות שהיא בעצם כלום. כלומר, כלום בממד של האדם, בתוך אפר מן האדמה. ולכן האדם הראשון הוא בחינת נס. האדם הראשון הוא איזושהי מציאות פסיבית שלא פועלת, אלא חטא. איך חטא? אם הוא פסיבי, שאלה גדולה, אבל באופן כללי, האדם הראשון הוא בחינה רוחנית, היא מציאות רוחנית כמעט מוחלטת. נוח, זה כבר מתפתח יותר. נוח היה אדם שמצד אחד פעל בטבע, נוח המציא את המחרשה, נוח בנה את הטבע, נוח עושה מעשים בטבע, אבל כל מה שקשור לממד הרוחני, נוח צריך עזרה של הקדוש ברוך הוא. נגיד את זה ככה, אם אדם הראשון הוא נס, נוח הוא נס בטבע, אבל את הטבע הוא פועל, ואת הנס הוא משאיר לקדוש ברוך הוא לפעול. וזה מה שחז"ל רמזו, שמשל לאוהבו של מלך שהיה משתקע בתית אבה, העולם הזה בחינת תית אבה, נוח שקע בתית של העולם הזה, ולמה הוא חיכה? שהקדוש ברוך הוא ימשוך אותו. הציץ עליו המלך, ראה אותו המלך, עד שאתה משתקע בתית, בוא אני מרים אותך. כך נוח עושה את הטבע, פועל את הטבע 20 שנה, 120 שנה, אבל הוא לא מקשה קושיות, לכאורה פשוטות מבחינה רוחנית. א', איך כל בעלי החיים יגיעו לטבע? ב', איך הגודל, השטח הקטן יחסית של הטבע יכול להכיל את כל בעלי החיים? ג', השאלה החשובה ביותר, מה יקרה עם כל הרשעים? נוח הוא האדם הזה שמשאיר את ההכרעות הרוחניות לקדוש ברוך הוא. את ההכרעות המעשיות הוא פועל, לגבי ההכרעות הרוחניות הוא מחכה שקדוש ברוך הוא יעשה נס, ו... יביא את בעלי החיים לבדם לטבע, יעשה נס והטבע תכיל את כולם, יעשה נס ותהיה קשת בענן. כל הבחינות הרוחניות, הקדוש ברוך הוא פועל בעצמו. נוח באופן יחסי, פסיבי. ולכן זה הגיוני מאוד אצל נוח, שמי שהוא גשמי, ולא מתנהג בממד הרוחני כפי שהוא צריך להתנהג, זה דבר פשוט לו, שהקדוש ברוך הוא צריך להשמיד אותו. אבל מי שהוא צדיק, כלומר, מגלה את השם, הקדוש ברוך הוא יציל אותו. הקדוש ברוך הוא יפעל עם הצדיקים כפי שמגיע להם, ועם הרשעים כפי שמגיע להם. הקדוש ברוך הוא פועל, אני לא מתערב בזה. לעומת אברהם אבינו, שהוא מדרגה אחרת לגמרי, שאברהם אבינו גם הוא מחבר בנס לטבע, אבל הוא מגלה את הנס בתוך הטבע. משל למלך, שזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שכביכול מהלך במבואות האפלים בעולם הזה, בטבע, הציץ אוהבו, מציץ אברהם ומאיר למלך. לא רק שהמלך לא עוזר לאוהבו, אלא האוהב עוזר למלך בעצמו. ולכן אברהם אבינו, כל פרשת לך לך כפי שראינו, גם בפרשה שלנו, הוא כל הזמן פעיל. הוא כל הזמן הולך. ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר בעצם לאברהם אבינו, לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא ממדרגת נוח שבך ותהיה מדרגת אברהם. אז אם אנחנו מסכמים, אדם הראשון כולו נס, נוח הוא נס וטבע, אלא שאת הטבע הוא פועל, ואת הנס הוא משאיר לקדוש ברוך הוא לפעול, ואברהם אבינו, נס וטבע אצלו זה מציאות אחת, חומר ורוח זה דבר אחד, הוא פועל גם בטבע וגם בנס, הוא פועל גם בחומר וגם ברוח. ולכן כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא ממדרגת ההורים שלך, שאתה בחינת בנוח, ואני כרגע השותף השלישי מצווה עליך, ללכת אל אותו המקום, שבו מחברים שמיים וארץ, שבו מחברים קודש וחול, שבו הטבע והנס זאת מציאות אחת. ולכן אברהם אבינו לא מתרגש מזה שהוא מגיע לארץ ישראל על פי הצו האלוקי, מיד יש רעב, צריך לצאת מארץ ישראל, ואחרי זה המעשה שקרה לו עם פרעה במצרים, ואחרי זה 4 המלכים, מלחמת העולם הראשונה, אברהם אבינו לא מצפה לנס, ויחלק עליהם לילה, יוצא למערכה באופן טבעי, מציל את לוט, עד כדי כך שבסוף הוא, מלך סדום אומר, קונה שמיים וארץ. טוב, זה פחות או יותר באופן כללי מאוד מה שראינו. ורצינו להמשיך בפעם הקודמת, ונמשיך היום בעזרת השם. אם אברהם אבינו הוא הבחינה של ייחוד הנס והטבע, או ייחוד הקודש ויכול, וזה בעצם אנחנו. אנחנו בעצם אמורים לפעול בין בקודש, בין בחול, וזה עניינה של ארץ ישראל. איך זה מופיע באופן מעשי? זה השלב שבו אנחנו עומדים. כלומר, זה נכון שבממד המהותי אנחנו שייכים אל החיבור בין נשמה לגוף, בין שמיים וארץ, אבל החיבור הזה הוא מסובך. אז איך אנחנו פועלים אותו? איך הוא מופיע על ציר ההיסטוריה שלנו? אז רק כדי לחבר את הדברים של היום לדברים של שבוע שעבר, רק נקרא את מקור 7 ונתחיל מכאן. הרב חרלאפ, שונה היא המצווה של יישוב ארץ ישראל, שהיא הציווי הראשוני שהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם אבינו. שונה היא המצווה של יישוב ארץ ישראל מכל המצוות, שבמצווה הזאת צריכים להרגיש את הטובה וההנאה הגשמית ממנה, ולדעת שהיא ארץ יותר מעולה משאר הארצות, גם בחומריות ובגשמיות, לא רק במד הרוחני, ושהיא ארץ המערכת ימים ושנים וכו'. ואם יחסר ההרגש ביתרון הארץ גם בחומריות, ונחשוב שהיתרון של ארץ ישראל הוא רק בממד הרוחני, אוויר עד ארץ ישראל מחכימה וזהו, ולא בממד של הביטויים המעשיים של ארץ ישראל, תחסר גם שלמותה של המצווה הזאת. וזהו מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, לך לך מארצך, להנאתך ולטובתך. כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, אצלנו יש הבדלה, יש הבדלה בין טובתנו לבין הנאתנו, אבל אצל אברהם אבינו, הטובה האלוקית וההנאה האנושית זה דבר אחד. הוא נהנה ממה שטוב לו. הוא לא נהנה, או יותר נכון, הוא נהנה ממה שטוב לו מצד הבורא. אין אצלו חילוק בין מה שהקדוש ברוך הוא אומר טוב לך, לבין מה שהוא חפץ בזה, לבין ההנאה שלו. לכן לך לך, לא רק לטובתך, החידוש הוא להנאתך. אצל נוח זה הנאה והטוב זה שונה. אצל אברהם אבינו זה מציאות אחת. ולכן, נסכם בחצי השני של הפסקה הזאת, והתכלית המבוקשת, היא שהגוף יתעלה ויתקרב אל הנשמה. ולא יהיה ביניהם שום ניגוד, ולא יהיו בבחינת דו פרצופין. הנשמה מושכת לכאן, לכאן, והחומר מושך לכאן. זה חוץ לארץ. זה נוח. זה לא מתאים לאברהם אבינו. שהנשמה והגוף כל אחד מושך לכיוון אחר. לפעמים הנשמה מנצחת, לפעמים הגוף מנצח. נוח הכריע אחר פשוטה. כל מה שקשור לגוף, אחריותי. כל מה שקשור לנשמה, הקדוש ברוך הוא. אני משאיר לקדוש ברוך הוא לפעול את הנס. אז זה עניינה של ארץ ישראל, וזה עניינו של אברהם אבינו. זה פחות או פחות מה שהזכרנו בשבוע שעבר. עכשיו, איך זה מופיע באופן מעשי? אם אנחנו באופן פוטנציאלי שייכים אל מציאות כזאת, שאין סתירה בין גוף לנשמה, נו, אנחנו הרי מכירים את ההיסטוריה שלנו, ואנחנו רואים שבאופן מעשי, ממשי, יש סתירה בין גוף לנשמה. א', למה? ב', איך הדברים הולכים ומתפתחים. אז נתחיל אולי במקום אחר, ביחס לארץ ישראל, אצלנו בדף זה בצד השני במקור 10. כל מה שנאמר על אברהם אבינו, נאמר על ארץ ישראל. כל מה שנאמר על ארץ ישראל, נאמר על אברהם אבינו. ארץ ישראל ואברהם אבינו זה מציאות אחת. עם ישראל וארץ ישראל מציאות אחת. שואל כאן הרב בן היה על פי גמרא, למה ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש? לכאורה, היינו מצפים שארץ ישראל תיקרא ארץ חיטה ושעורה. כי הדבש והחלב אלה מותרות. זה תענוגות. ואם לכאורה האדם שייך, עם ישראל שייך לממד הרוחני, אז היה ראוי שהארץ הזאת תאופיין בכך שהיא מסתפקת במחרות במועט, ארץ חיטה ושעורה. זה הכל. אז מדוע ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש? יותר מזה, המושג הזה זבת. אמנם הרב לא אומר, אבל אני חושב זה יוצא מתוך הדברים. מה זה המושג הזה זיווה? מצד אחד זיווה זה דבר נפלא מאוד. זיווה היום היינו אומרים נשפח. ארץ כזאת שהחלב והדבש נשפח ממנה. התאנים זוות דבש. אז הזיווה מצד אחד מראה על שפע, על הרחבה. מצד שני אנחנו יודעים שזווה או זו זה מחלה. אז מצד אחד יש צד חיובי בזווה, מצד שני יש צד שלילי בזווה. אז בכל אופן, למה ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש? מצד מה? אומר הרב, הנה היה חשוב מאוד. יחס ארץ זבת חלב ודבש להבטחת האבות היא מכוונת מאוד. כלומר, ארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש לא רק כדי ללמד אותנו מהי ארץ ישראל, אלא כדי ללמד אותנו מהו עם ישראל. כלומר, כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים. עם שמדרגת החיים שלו היא מדרגה נמוכה. היא מדרגה שמסתפקת בהכרח. רק בטבעי ובהכרחי. היום אנחנו מכירים את זה אולי בני אדם באופן אישי. יש אנשים שהם מחפשים בחיים רק את המועיל. רק משהו הכרחי לקיום. כל משהו תוספת הרחבה, הם לא מרגישים צורך בו. הם מרגישים איזה בזבוז זמן, בזבוז כסף, בזבוז כוחות חיים. בזבוז. אומר הרב, עם שפל, עם במדרגת חיים שפלה, עם נפש נמוכה, במובן השלילי של המילה, עם שכוחות החיים שלו, שהכישרונות שלו, הם כישרונות נמוכים, עם כזה לא צריך הרחבת חיים. תדבר עם אדם שמה שמעניין אותו זה פשוט לחיות, או יותר נכון לשרוד. אתה מדבר איתו על מותרות כלכליים? אתה מדבר איתו על חיים רחבים בממד של התרבות? אתה מדבר איתו על שכל אנושי? הוא לא מבין למה צריך את כל זה. הוא יודע דבר אחד, לעבוד כדי לאכול, כדי לישון, כדי לעבוד, כדי לאכול, כדי לישון. זהו. הוא חי, ברוך השם, יום יום. מספיק. דיברנו על זה שזאת בחינת קין, וזאת בחינת חם. אז עם שפל, אין צריך הרחבת החיים. קודם כל, הוא לא מרגיש צורך נפשי בזה. זה נראה לו מיותר. זה נראה לו רדוד. זה נראה לו בלי תועלת. סליחה שאני אומר את זה בהקשר הזה, זה ההבדל העקרוני בין זכר לנקבה. הזכר במובן הזה, הוא מחפש את התועלת. והנקבה בממד הזה, היא מחפשת את ההרחבה. ולכן לפעמים אנחנו מבין זכר פה באגף הזה, לא מבינים כל מיני הכרחים שיש לצד השני. מבחינתנו זה נראה מותרות לחלוטין, אבל מבחינת אדם ממין נקבה, זה הכרחי. כי שם הרחבת החיים היא חשובה. לכן לא משנה רק טעם הקפה, אלא גם צבע הכוס וכדומה. כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים. קודם כל, בית אומר הרב יותר מזה. ועוד, אדם או עם שיש לו נפש שפלה, כשהוא יגיע לחיים רחבים, כרגע נתמקד אפילו ברמה הכלכלית, כשהוא יגיע לחיים רחבים, מה הוא יעשה עם זה, הנפש השפלה הזאת, האדם הנמוך הזה, או העם השפל הזה? ועוד, תזיק לו ברכת הטבע יתרה והדגושה. כשהוא פתאום יזכה באיזה פרס כלכלי, ניקח את הדוגמה הזאת, והנפש שלו אין לה אחריות מצד עצמה לטפל בצרכים הממשיים המעשיים של החיים, פתאום כשיש לו הרחבת החיים, זה יגרום לו אחד משני קלקולים. או שתתנאו לנום בחק עצלות, באשר אין לו מעורר הכרחי, או זה אדם שיגיד סוף סוף אפשר לישון כל היום. סוף סוף אפשר לא לעשות כלום. אדם אחראי הוא אדם חרוץ מצד עצמו. הוא לא רק חרוץ מצד ההכרח הכלכלי שלו. האישיות שלו היא אישיות חרוצה. האישיות שלו היא אישיות שלוקחת אחריות. האישיות שלו היא אישיות פעילה. אבל אדם עצלן, אין לו ברירה. אם הוא לא יהיה פעיל, הוא לא יחיה, כי לא יהיה לו ממה. אז מה מניע אותו בבוקר לקום כמשל? החוסר ברירה. אין לו ברירה, הוא חייב לצאת לעבודה. אבל ברגע שתהיה לו כביכול ברכה כלכלית, שבאה ממקום חיצוני, אז אישיותו הבסיסית חוזרת. הוא עצלן. תתנאו לנום בחק עצלות באשר אין לו מעורר הכרחי. עד עכשיו היה לו מעורר בממד הנפשי, הרעיוני וגם בממד המעשי. היה לו מעורר הכרחי. לא הייתה לו ברירה, הוא חייב להתפרנס כדי לחיות. עכשיו כבר יש לו ברכת טבע. אז בשביל מה לקום? אז אדם שפל עם נפש שפלה בממד העצלני של המילה, אדם חסר אחריות, שלא לוקח אחריות אקטיבית על החיים, אדם כזה ברגע שפתאום יש לו שפע כלכלי, הוא חוזר לאישיות הילדותית שלו, לאישיות המקולקלת שלו. יותר מזה, או שתוציאו לתרבות רעה, או שפתאום היות ואין לו יחס נכון אל השפע הכלכלי, אז הוא לא יודע לעשות פרופורציות, הוא לא יודע לעשות עיקר ותפל. אז הוא יתחיל להשתאבד ולהיות אדם חומרני, ולהיות אדם שחי באבל הבלים. זה אצל עם שפל, אחרי נקרא את כל המשפט הזה. כי לעם שפל אין צריך הרחבת החיים. קודם כל, העם לא צריך, כי נפשו לא מחפשת את זה, היא לא מרגישה, כי היא לא זקוקה לזה, כי היא מסתפקת בהכרחי. ועוד, אם הוא כן יזכה לזה באופן כזה או אחר, ועוד תזיק לו ברכת הטבע היתרה והדגושה, מדוע? או שתתנאו לנו בחלק עצלות באשר אינו מרוי הכרחי, או שתוציאו לתרבות רעה. זה משפט חשוב מאוד, המשפט הזה, לכל תחומי החיים שלנו. אבל עם נעלה וגוי קדוש, עם שיש לו נפש יותר מפותחת, עם שיש לו נפש יותר איכותית, עם שיש לו נפש יותר כוללנית, עם כזה, אבל עם נעלה וגוי קדוש, ראוי הוא שיחיה חיים של הרחבת הדעת, והרחבת הנפש, והרחבת הגוף. לא ללחם לבדו, זה בושה לאדם בעל מעלה, לחיות על הלחם לבדו. כי האישיות שלו, זה לא עניין של מותרות כאן. זה עניין של נפש, שיש לה הופעות חיים יותר רחבות. ברגע שהוא חי על ההכרח, נפשו חסרה. נפשו מצומצמת. שכלו מצומצם. נגיד בשפה פשוטה. כשהוא יבוא לבית המדרש, שכלו יהיה שכל קטן. נשמתו תהיה נשמה קטנה. אבל עם נעלה וגוי קדוש, ראוי הוא שיחיה חיים של הרחבת הדעת. לא על הלחם לבדו, כי אם על כל ברכת השם. ולכן משפט חשוב מאוד, הרב חוזר עליו בהרבה מקומות בווריאציות שונות. חיי התענוג, לא רק ההכרח, עונג שבת, חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש, אם זאת נפש מרוממת, אם זאת נפש שבפוטנציאל האישיותי שלה, היא נפש איכותית, היא נפש בעלת מעלה, היא נפש ששייכת לערכיות של חיים, אז חיי התענוג הנלקח לתעודת רוממות הנפש, הוא מרומם גוי. לא רק שהעונג לא יהפך לנגע, לא רק שהעונג לא יהפוך את האדם למשועבד, לחומר, או לעצלן, וכדומה, הפוך, העונג ירחיב אצלו את הופעת הקודש. זה מדרגת חיים עצומה. על כן, למה הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש? מה העניין? זה לא מדובר בחלל הארץ, מדובר על העם. מי אנחנו? על כן, לאות על מצב ישראל הרם שלסוף כל סוף יגיעו אליו, באה ההבטחה כי ארצם תהיה ברוכה ארץ זבת חלב ודבש. וכאן הנקודה. ובזאת נתבשרו האבות. מה הקדוש ברוך הוא בישר לאבותינו? שיהיו בניהם אנשים רמי מעלה. עד כדי כך, שברכת השם הרוחנית, לא רק שלא תחלש, אלא תתגבר בהם על ידי חיי השלווה והעידון. כל זה באופן פוטנציאלי. לזה אנחנו ראויים. אז כשהקדוש ברוך הוא בישר לאבותינו שנקבל ארץ זבת חלב ודבש, הוא לא בישר להם על הארץ, הוא בישר להם על מדרגת העם. אנחנו עם כזה ששייך לחיים רחבים בחינת הדבש והחלב, ולא רק לחיים מצומצמים בחינת החיטה והשעורה. זאת הבשורה הגדולה. אומר הרב אומנם, בדעקה, כל מעלה יש בעקבה חיסרון. כל יתרון גדול יש בפוטנציאלו, חיסרון עצום. מה החיסרון? אף על פי שבאשמת הדורות שיראו בחירתם נתקיים באבוננו ואכל וסבא ודשן, ומתוך הסביעה והדשנות הזאת הוא פנה אל אלוהים אחרים. זה נכון שהזבת חלב ודבש, הזיבה החיובית, השפע, גודל הנפש, גודל הנשמה, גודל החיים, גודל האחריות, נכון שהגודל הזה בממד המעשי הרבה פעמים, מהזיבה החיובית, הפך למחלה. זה הפך להיות זיבה. זה הפך להיות מחלה קשה. העונג הזה נהפך לנגע. נכון. אף על פי שבאשמת הדורות שראו בחירתם נתקיים באבוננו ואכל וסר ודשן ופנה אל אלוהים אחרים, מכל מקום, זאת היא מחלה עוברת. גם אם רוב שנות ההיסטוריה שלנו, העונג נהפך לנגע, וגם אם רוב שנות ההיסטוריה שלנו, הנס והטבע גרם לגזי שאנחנו מסוגלים לגלות הקדוש ברוך הוא דרך הטבע, זה גרם לנו להשתעבד לטבע. וכו'. זה נכון. אבל באופן אמיתי, באופן שורשי, זאת מחלה עוברת. זה לא עניין כמותי כמה זמן אנחנו חולים, יכול להיות שרוב ההיסטוריה אנחנו חולים. אבל מבחינת האמת, זאת מחלה עוברת. מכל מקום זאת היא מחלה עוברת, והתעכל הרע על ידי צירוף הגלויות וקור הצרות שעברו עלינו. אבל הגוי, כאן הרב אומר נקודה חשובה, שהגלות היא באה לתקן את העניין הזה, אבל נעזוב כרגע את הסוגיה הזאת. אבל הגוי שנוצר לגדולות, יישאר על אופיו. להיות מלא זיו החיים, ועם הנוצר לחוכמה ודעת להפיץ אורה ובינה רבה בעולם, אי אפשר לו שיחיה חיים של צמצום, ואין דבר המרחיב דעתו. על כן, זבת חלב ודבש, זה סך הכל עיקרון, לדוגמה, היא גזרה להקיש על יתר נועם החיים כפי הדרוש לנפש גדולה במובן החיובי של עם הוגה דעות ופונה רק למעלה. וכן אמרו חז"ל, גמרא מופלאה, שדבש וכל מיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. מכאן יותר לאכול שוקולד. בסדר, לא, זה התכוונו, אבל העיקרון. דבש ומיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה רחב. יש מנהג, אנחנו מכירים את המנהג הזה, שבגיל 3 לוקחים ילד, עושים לו חלקה. ויש מנהג שלוקחים דף אותיות, א' ב', ומורחים על האותיות דבש, היום איזה ממתק, שמים על כל אות, ואז הוא אומר א' ב' ג'. אז באופן פשוט, המנהג הזה הוא בא, כתוב בפוסקים, שברגע שהוא מתחיל לדבר לשון הקודש א' ב' ג', זה התחלת לימוד התורה שלו, שזה ברמה שלו זה קריאת האותיות בלשון הקודש, ונראה כביכול שזה שאנחנו מורחים דבש על האותיות, או שמים איזה, דמה, כיף לי או משהו כזה, זה כדי לגרות אותו. אם תגיד א', תקבל כיף לי. תקבל במפ, טוב, במפ זה לא כל כך מתוק, אבל נגיד דברים הם מתוקים, קרמבו. אז זה סך הכל איזשהו גירוי חיצוני, ככה זה נראה. לפי הגמרא הזאת זה הרבה יותר עמוק. המפגש הראשוני של התינוק הקטן בן השלוש עם התורה, שהוא אותיות, קריאת אותיות לשון הקודש, המפגש הראשוני הזה צריך להיות מפגש כזה שהוא יבין, שהתורה הזאת יוצרת אצלו מדרגת חיים אחרת לגמרי, שאפילו השוקולד שעכשיו הוא אוכל, באופן פוטנציאלי, גם הוא יהפך לתורה. גם הוא תורה. זאת הפעם הראשונה שהוא מפגש עם המציאות של התורה. מה זה מבחינתך התורה? חיים דחוקים? חיים מצומצמים? נפש קטנה? שכל קטן? גוף קטן? או נפש גדולה? דעת ענקית? גוף רחב? מה זה בשבילך תורה? תורה זה דבש ממיני מתיקה. דבש וכל מיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. לכן זה לא פלא שבשבת, שהוא היום היחידי בשבוע שיותר קל לנו, שהממד של העונג יהיה קדוש, עונג שבת, אין ספק שבשבת אוכלים 15 מנות בכל סעודה. זה הגיוני. כי זה באמת אנחנו. כמובן, גם עונג שבת יכול להפך לנגע. לכן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שלמשל עונג השינה, שינה בשבת תענוג, עונג השינה הזה אנחנו אומרים, רצה אלוקנו ואלוקי אבותינו, רצה נא במנוחתנו. יש מנוחה שהיא סתם עצלנות. יש מנוחה שהיא מכין משבת לחול אפילו. יש מנוחה שהיא עונג שבת בממד האמיתי. אותו דבר לגבי אכילה. אנחנו אומרים, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. זה מנוחה קדושה, זאת לא מנוחה רגילה. אותו דבר האכילה. ברור שגם בשבת אנחנו יכולים לתרץ תירוצים רוחניים על כל מיני תאוות גשמיות. אבל מצד האמת, זה היסוד. על כן וכן אמרו חז"ל שדבש וכל מיני מתיקה מרגילים את הלשון לתלמוד תורה. על כן יסוד ארץ זבת חלב ודבש שנשבת על אבותינו אינו מציין רק את הריבוי הכמותי של העושר החומרי של ארץ ישראל. שאז מה החידוש כאן? שעדיין אין בו מפורש היתרון של העם הצריך לברכה זו. כי אם היתרון האיכותי שתיתן טוב בפירות, כך אומרת הגמרא, כלומר טעם נאה וערב מעדן את הנפש ומשמחה. זהו דבר גדול ועיקרי. בעם אשר פנייתו היותר אדירה היא לשלמותו הרוחנית בנשמה ובגוף, אברהם אבינו, השכל וידוע את השם, שזאת הייתה מגמת שבועת השם לאבות. האחדות של הנשמה והגוף, האחדות של השמיים והארץ, האחדות של הקודש והחול, האחדות של הנס וטבע. אלא ברגע שהשמיים שייכים אל הארץ, אז הארץ יכולה להשתלט. ברגע שהקודש שייך אל החול, אז החול יכול להפריע. ברגע שהעונג, אנחנו שייכים גם אל העונג, אז זה יכול להפך לנגע. כלומר, כל מעלה פוטנציאלית תומנת בחובה חיסרון פוטנציאלי. והחיסרון הוא יותר גדול. אז זה בעצם איזשהו סיכום ממקום אחר של מה שלמדנו בשבוע שעבר. עכשיו בואו נתקדם. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה שלנו. עכשיו, איך זה מופיע באופן מעשי? אז נתחיל אולי במקור 6. היום נלמד את מקור 6 ואת מקור 13. נתחיל במקור 6. כאן מופיעה שאלה שהיא בעצם שאלת היסוד של כל ההבנה מי אנחנו בכלל. ויצא לי לקרוא ספרים מספרים שונים שעוסקים בשאלה הזאת, והפתרונות לשאלה הזאת הן פתרונות שונים. תראו את השאלה. צורתם של ישראל צריכה להתברר. הצורה שלנו, המהות שלנו, מי אנחנו, הצורה שלנו צריכה להתברר. אפשרות אחת, אם האנושיות הכללית של תוכן האדם עומדת היא בה בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המחדתה. כלומר, יש בנו ממד משותף לכל האדם, לכל אומות העולם, גם לנו, שהוא כל מה שכולל האדם, נקרא זה בשפה פשוטה, הגוף הישראלי והגוף הגוי הוא אותו גוף. הנפש, כלומר תיקון הרצון והמידות הגויית, והנפש, תיקון הרצון והמידות הישראלית, זה אותה נפש. השכל הגוי והשכל הישראלי הוא אותו שכל. ועל גבי זה, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה, אפשרות א' להבין את עצמנו מי אנחנו, שבעצם המדרגות המשותפות לנו ולגוי הן בעצם זהות, ויש בנו עוד קומה, ונראה תכף מה נפקמין, נפקמין החמורה מאוד, או שמעכב עד ראש, הכל הוא מיוחד. תודה רבה. או שהגוף שלנו הוא גוף אחר. המידות שלנו, הרצון שלנו הם רצון ומידות אחרות לגמרי. השכל שלנו הוא שכל אחר לחלוטין. כי הנשמה שלנו היא נשמה אחרת. שאלה פילוסופית עתיקה השאלה הזאת. אומר הרב, אנחנו חושבים שהתשובה לשאלה הזאת היא פשוטה. אומר הרב, זאת שאלה לא פשוטה בכלל. לבירור זה, דרך אגב, הרמב"ם בשמונה פרקים פרק א', הדבר הראשון שהוא מלמד אותנו, שלמרות שנראה שיש מכנה משותף בין האדם לבין החי, החלק הזן והמרגיש, לכאורה נראה זהה בין האדם לבין החי, סוס אוכל, סוס מרגיש, זה נראה אדם אוכל, אדם מרגיש. אומר הרמב"ם, לא נכון. הנפש האדמית שכאילו עושה את אותן הפעולות שעושה הבהמה בממד של הזן והמרגיש, היא בעצם נפש כזאת שקשורה לשכל, לרצון ולדמיון. אז אם כן, השכלי המתעורר והמדמה הם משפיעים גם על הזן והמרגיש של האדם. אז עכשיו שואל שהרב שלה בשלב הבא, אם הרמב״ם לימד אותנו שהפעולות המשותפות כלפי חוץ לאדם ולבהמה הן בעצם לא משותפות, וכשהאדם אוכל, זה בעצם השכל, הדמיון והרצון אוכלים. אז למרות שנצלם עכשיו פה של סוס אוכל, אני יודע מה, שותה תה, ואדם שותה תה, ולכאורה מה שיראה, ההפרש ביניהם זה רק צורת הפה וצורת השתייה או משהו כזה. זה לא נכון. פה הנפש הסוסית שותה תה, ופה הנפש האנושית שותה תה. וכשהנפש האנושית שותה תה, יש השפעה של השכל, הרצון והדמיון על השתייה הזאת. וכנ"ל בחושים, שהם נראים משותפים. אז אומר, אז עכשיו הרב ממשיך את זה עוד שלב. אם נפש האדם היא אחת, ולכן היא שונה גם בבחינות המשותפות כביכול, רק תואר השם אומר הרמב״ם, היא שונה גם במה שנראה משותף ביחס לבעלי החיים. אז בואו נמשיך את זה עוד שלב. האם ישראל שונה מן האדם? הסבר פשוט. האם הכוח המדמה בישראל שונה מהכוח המדמה הגוי? האם השכל הישראלי שונה מהשכל הגוי? האם המוסר הישראלי שונה מהמוסר הגוי? האם הגוף הישראלי שונה מהגוף הגוי? לכל נראה שלא. הנשמה הישראלית ודאי שונה מהנשמה הגויית, כי או של הגויים אין נשמה או שיש כאילו נשמה. אבל מה קורה עם הממדים שלכאורה נראים משותפים? מה קורה עם זה? אז אומר הרב, צורתם של ישראל צריכה להתברר. א', האם האנושיות הכללית של תוכן האדם, גוף נפש שכל, עומדת היא בצביונה כמו שהיא אצל כל העמים, ועליה נבנתה הצורה הישראלית המייחדתה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, או שמעכב עד ראש, הכל הוא מיוחד. הכל אצלנו אחר לגמרי. ונראה בהמשך את הנפקא מינה החשובה ביותר שתסביר לנו הרבה 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 הופעות ישראליות משונות ביותר. אומר הרב, לבירור זה צריכים להשתמש במקורות שונים. זה משפט מפתיע קצת, היינו מצפים שהרב יענה תשובה פשוטה. ברור שישראל שונים לגמרי. הרב לא ענה את זה, לא פשוט לו. אני ראיתי ספרים שאומרים תשובה הפוכה מה שכאן הרב כותב. שבאמת ישראל זה גוי משופר. כלומר, ישראל יכול להיות גוי, אם הוא לא בוחר להיות ישראל, אז הוא כמו כל הגויים. אלא מה? יש לך, אתה יכול להיות עכשיו גוי יותר איכותי. חיים יותר איכותיים, אבל אם אתה לא בוחר את האיכות הזאת, אתה יכול להיות ככל הגוי אשר על פני האדמה, אין שום בעיה. זה כמו כאלה שחשבו על האדם. היו כאלה שהגדירו את האדם בעל חיים משוכלל. במה הוא משוכלל? אחד אמר, פילוסוף אחד אמר, בזה שיש לו יכולת הדיבור. השני אמר, בזה שיש לו יכולת המחשבה. השלישי אמר דבר מאוד מעניין, בזה שיש לו יכולת הצחוק. האדם מתייחד בכך שהוא בעל חיים צוחק. הרביעי אמר בזה שהוא בעל חיים חולם. אבל הוא בעל חיים. אלא בעל חיים עם תפקודים יותר משופרים, נקרא לזה כך. אומר הרב, לבירור זה צריכים להשתמש במקורות שונים. מקורות תורניים, קודם כל מה התורה מלמד אותנו? תורה שבכתב שבעל פה. מקורות שכליים, מה השכל מלמד אותנו? היסטוריים, מה ההיסטוריה מלמד אותנו? זה דבר מאוד מעניין, שדרך ההיסטוריה הישראלית וההיסטוריה האנושית אפשר ללמוד הרבה דברים. ואנחנו עכשיו נמצאים באמצע מאורע קשה מאוד, שאולי עוד 10 דקות, עוד רבע שעה נבין מה קרה לנו בעצם. רזיים, סודיים, הופעיים, לא כך מבין מה זה, שיריים, ולפעמים גם כן אפילו מקורות פוליטיים, מאוד רלוונטיים. ואפילו כלכליים ואקונומיים. אומר הדבר, נראה הדבר, אומר הרב, נראה הדבר, שמקודם נערך הדבר, לקדוש ברוך הוא הייתה תוכנית אחת, והתוכנית הזאת לא הצליחה כביכול, ואז הקדוש ברוך הוא כביכול, הכל כביכול, שינה את התוכנית. התוכנית המקורית הייתה, נראה הדבר שמקודם נערך הדבר שצורת האדם תשללם בכללותה. הקדוש ברוך הוא ציפה שהמין האנושי יהיה מתוקן מבחינה גופנית, מוסרית ושכלית. ובתור תוספת ויתרון, יגלה על האומה המיוחדת רוחה המפואר בהדרת קודש. על גבי הממד האנושי הבריא, יופיע הממד הישראלי המיוחד. אבל נתקלקלו העניינים, דור המבול, דור הפלגה, מצרים, אבל נתקלקלו העניינים, ורוח האדם שקע כל כך בכלל, עד שלא היה אכול גוף נפש שכל, האנושי יכול להיעשות בסיס לקודש. דור המבול ודור הפלגה. אברהם אבינו. דור אברהם אבינו. אלא אם כן יקלקל אותו. אם הקדוש ברוך הוא היה שם נשמה בתוך הגוף נפש שכל האנושי שהתפתח 2000 שנה, אז הגוף נפש שכל האנושי היה מפרה לנשמה, היה מחשיך את הנשמה, הנשמה לא יכולה להעיר בממדים האלה. ולכן לא הייתה ברירה, והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור כור הברזל, אמנם זה התחיל אצל אברהם אבינו נראה עוד מעט, אבל גלות מצרים היא הייתה הבפועל של הדבר הזה, והוכרחה גלות מצרים לבוא בתור כור הברזל, שצרפה את צד האדם שבישראל, את הצד המשותף כביכול בינינו לבין אומות העולם, גוף נפש שכל, הצד האדמי המשותף, עד שנעשה לבריאה חדשה. אנחנו סוג אחר בבריאה, מין אחר, כוזרי, 5 המדרגות. עם זו יצרתי לי יצירה חדשה לגמרי, וצורתו החולית, החילונית, האנושית, נתשתשה לגמרי. ואז מציאת מצרים היצא, והוכל גוי פעם אחת על ידי הגרעין האנושי לצורה שמראש ועד עקב כולה ישראלית. יעקב וישראל. הנשמה הישראלית, השכל ישראלי, הנפש ישראלית, והגוף ישראלי, והכל ישראלי. עכשיו, מה ההשלכות של העניין הזה? השלכות חמורות מאוד. עכשיו בואו נגיע לנקודה, כי זה מה שמעניין אותנו הערב הזה. נקפוץ למקור 13. הרב אומר את אותם דברים ממקום אחר. ואחרי זה נוכיח את זה מפסוקים בתורה. הרב אומר כאן כלל גדול שהיום הוא הוכח מדעית, אבל הוא נקודת המוצא לכל הלימוד שאנחנו הולכים ללמוד כרגע. אנחנו יודעים שהמציאות מורכבת באופן כללי מחמישה סוגי בריאה, חמישה סוגי יצירה. דומם צומח חי מדבר ישראל. ואנחנו יודעים שכל מדרגה מעולה יותר, נא להחזיק עכשיו ראש 10 דקות, כל מדרגה מעולה כוללת בקרבה את המדרגות הנמוכות ממנה. כלומר, והנה, כמו שבכל סדרי מערכות הבריאה דומם צומח חי מדבר, כל המעולה מחברו, יש לו גם כן היתרון של חברו. דהיינו, הצומח, יש לו גם כן חלקי היסודות שבדומם. והחי, כוח הצומח שבצמח. והמדבר, כוח החיים שבחי. כן, בהרמת קרנם של ישראל, על גבי המעלה האנושית שבכלל האדם, צריך שיהיה ודאי קנוי לישראל הצד המעולה שיש בקניין האנושי מצד אנושיותו. קודם כל כלל פשוט. כל מדרגה עליונה כוללת בקרבה את המדרגות הנמוכות ממנה. החי, הדומם, הוא רק דומם. הצומח הוא דומם פלוס צומח. החי הוא דומם פלוס צומח פלוס חי. האדם הוא דומם פלוס צומח פלוס חי פלוס אדם. שכל, בחייה חופשית, רצון. וישראל הוא דומם פלוס צומח פלוס חי פלוס ישראל. בואו נוכיח את זה בצורה שטחית וחיצונית לחלוטין. יש בכל אחד מאיתנו צד דוממי, תאים מתים, אור מת. יש בכל אחד מאיתנו צד צומח, עד גיל מסוים הגוף גדל, שערות, ציפורניים, וכדומה, יש בנו צד צומח. יש בנו צד של חי, הנפש החיונית שמחיה את הגוף, להבדיל מאדם מת, חס ושלום. יש בנו צד מדבר, שכל אנושי, מוסר אנושי. ויש בנו צד ישראלי, נשמה. אז בכל אדם יש ארבעת, יש שלושת המדרגות הקודמות, פלוס המדרגה שלו. ובישראל יש את ארבעת המדרגות הקודמות, פלוס המדרגה שלו. זה נתון. כלומר, הנתון שממנו עכשיו אנחנו הולכים ללמוד שני עקרונות, שכל מדרגה עליונה, בחמשת הבריאות שהקדוש ברוך הוא ברא, כוללת בקרבה את המדרגות הנמוכות ממנה. זה נכון מדעית, הנתון הזה. עכשיו אומר הרב, מכאן אנחנו צריכים ללמוד שני כללים, גדולים מאוד, ומה שמעניין אותנו בעיקר זה הכלל השני. אבל נתחיל בכלל הראשון. אמנם, שני דברים עלינו להשכיל מזה המשל הכללי. העניין הראשון, העיקרון הראשון. כשם שכל מדרגה עליונה, אף על פי שאי אפשר שתעמוד בחוסן מעלתה, אם לא תהיה גם כן שלמה בחלק הירוד של המעלה הנמוכה ממנה, מכל מקום, עיקר יתרונה אינו מתגלה, כי אם באותו הכוח המיוחד שבה, שירים אותה משפלות המדרגה הנמוכה ממנה. תרגום. כמו שברור לנו, מצד אחד, שהצומח לא יכול להיות צומח בלי שיהיה בו דומם, ברור שהצד או החלק, הבחינה שמייחדת את הצומח, זה לא הדומם שבו. כי אחרת מה בינו לבין הדומם? ברור שאם החי כולל דומם וצומח, כי אחרת הוא לא חי, ברור שהכוח המייחד אותו הוא החי, ולא הדומם והצומח שבו. ניתן דוגמה פשוטה. ברור שאם האדם כולל את הדומם, הצומח והחי ואת האדם, ברור שהאדם לא יכול להגיד, אני מסתפק במדרגת החיה שבי. ברור שלא. אם האדם לא מממש את הבחינה המייחדת אותו, שהיא העיקר, היא עיקר היתרון שלו, שזה הרצון, השכל, הבחירה החופשית, אז מה שווה האדם? האדם לא, הוא לא מגלה את יתרונו. כלומר, זה ברור שאנחנו לא יכולים לומר, אדם לא, את גוי, לא יכול לבוא ולומר, תשמע, להיות אדם זה דבר מסובך. אני מסתפק בלהיות תרנגולת. זה לא יכול להיות. מה תרנגולת עושה? אוכלת, ישנה, ומביאה את הדור הבא לעולם. בזה אני מסתפק. ודאי שאתה אסור לך להסתפק בזה. כי מה התכונה מייחדת אותך? הרצון, ההכרה השכלית, הבחירה החופשית, הכרעה בין טוב לרע, הכרעה בין אמת לשקר. זה מה שמייחד אותך. נלך לשלב הבא. ברור. שאם מה שמייחד את האדם, הגוי, זה השכל האנושי והמוסר האנושי, לא יכול להיות שהאיש הישראלי יגיד, מטרתי בחיים, זה השכל האנושי והמוסר האנושי. כלומר, לא יכול להיות שאיש יהודי יאמר, שהאידיאל שלנו בחיים, זה תיקון מידותי במובן האנושי, והשכלה תואר שלישי באוניברסיטה. בשביל זה בנו לעולם. ודאי שלא. זה ענייננו? זה מדרגת המדבר. לא שאנחנו כמו שהאדם לא מזלזל בחיה שבו, ודאי שישראל לא מזלזל באדם שבו, אבל זה לא יכול להיות שהמגמה של משרד החינוך, התרבות והספורט, שמדינת ישראל תהיה, להכין את הנער הישראלי לאוניברסיטה, והאוניברסיטה תכשיר אותו למלחמת החיים. זה חוסר הבנה אלמנטרי מי אנחנו. זה לא טעות של, זה טעות ילדותית. זה לא יכול להיות. אבל לא יכול להיות שאנחנו נסתכל על עצמנו כעם ישראל, ונגיד שאנחנו מסתפקים בלדאוג לסטודנטים, המעמד הבינוני. או אנחנו צריכים לדאוג לעניים, המעמד הנמוך. שוויון חברתי. סוציאליזם. זהו. שזה בנו לעולם? לא שזה לא חשוב הדברים האלה, הערכים האלה. אבל זה לא מסתכם בזה. זה לא מסתיים בזה. כמו שברור שהאדם לא יסתפק בחיה שבו, כך ברור שישראל לא יסתפקו באדם שבהם. זה פשוט. אבל ענייננו העניין השני יותר עקרוני כרגע, הערב הזה. אבל בואו נקרא רק את העניין הזה. אמנם שני דברים עלינו להשכיל מזה המשל הכללי. דבר ראשון, כשם שכל מדרגה העליונה, שאף על פי שאי אפשר שתעמוד בחוסן מעלתה, אם לא תהיה גם כן שלמה בחלק הירוד של המעלה הנמוכה ממנה, אדם לא יהיה אדם אם לא יהיה בו החיה שבו. מכל מקום, עיקר יתרונה אינו מתגלה, כי אם באותו הכוח המיוחד שבה. הכוח המחד את האדם, זה הכוח האדמי ולא הכוח החייתי. שירים אותה משפלות המדרגה הנמוכה ממנה. ואפילו בעולם הצומח, או בעולם הדומם, או בעולם החי, או בעולם המדבר, בין מין למין. כמו שעיקר היתרון שיש בצומחים, בין מין למין שמציינה מחשיבות, מה ההבדל בין עץ תפוח לעץ אפרסק? שניהם יש בהם כוח הצומח. אלא בתוך אותו מין, יש הפרש שהוא עושה את העץ הזה תפוח, ואת העץ הזה אפרסק. זה מה שמייחד אותו. עץ התפוח והאפרסק לא יכולים להגיד, העיקר שאנחנו עץ. אז איבדת את הייחודיות שלך. כל וחומר שעץ התפוח לא יכול לומר, העיקר שיש בי דומם. כי אז מה אתה שונה ממתכת? יש בך כוח צמיחה. מה שאין לה דומם שהוא סטטי. אז אתה מאבד את היתרון שלך. כמו שעיקר היתרון שיש בצומחים בין מין למין שמצנה מחשיבות, אינו מצד הדוממיות שבאחד יותר על חברו. כי אם על יתרון כוח ההתייחדות שלו, עץ הגפן, התמר, הרימון, התפוח מהצייר וכו'. וכן יתרון החי על הצומח, בעיקרו ובכוח החיים שבו, ביתרון כוח העבודה שבשור לרב תבועות וכיוצא בזה. מכל שכן יתרון המדבר, אף על פי שהוא גם כן בעל חיים, הוא בכוחה מיוחד בשכלו, הוא כפי, העניין השכלי בלשון הכוזרי, הוא כפי אותו ריבוע יתרון השכלי שבו הוא מתייחד, כן יהיה יתרונו על זולתו ממינו, כן צריך, את זה להדגיש, זה משפט, זה הממד הראשון, היתרון הראשון, זה העיקרון הראשון, כן צריך להשכיל שהיתרון העיקרי שצריך להיות מוחש בישראל, אנחנו צריכים לחוש, להבין, להשכיל, לרצות, לנהל את כל החיים שלנו, שהמגמה שלנו היא להוציא את היתרון הישראלי שלנו, לא יסתפק בשותפות האנושית עם הגויים. כן צריך להשכיל שהיתרון העיקרי שצריך להיות מוחש בישראל הוא הצד הישראלי, גילוי הקודש שבקודש וגילוי הקודש שבחול, ולא רק גילוי החול שבחול. וכשם שכפי היתרון של הצד המעולה של כל מדרגה, יהיה באותו היתרון הכוח המגן על יתר החלקים הנתפלים, כן, ביתרון של הצד הישראלי, ישמר גם כן הצד האנושי במילואו וטובו. זה דבר פשוט. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר המרכזי. ולימוד שני הוא, אני אגיד את בעל פה כי זה קצת קשה כאן, השפה של הרב קצת קשה. אני אגיד את בעל פה. כשאנחנו אמרנו מקודם, שכל מדרגה עליונה, כוללת בקרבה את המדרגה התחתונה. דוגמה, הצומח כולל את הדומם. זה לא שיש בצומח דומם, העתק של הדומם שבדומם, ועל גבי הדומם הזה יש צומח. בואו נצר צור מטופש. זה שאני אומר שבפרח השושנה יש גם אבן, זה לא אומר שפרח השושנה, כן, אני מדבר שטויות עכשיו, שפרח השושנה הוא יהיה איזה מין מציאות של אבן, ופתאום יצאו עלים פרח שושנה. אנחנו פה מדברים לא בממד הטכני, אלא בממד הרעיוני, רק כדי לסבר את האוזן. ודאי שלא. אלא כל המציאות של פרח השושנה היא פרח, היא צומח. אלא מה? יש בה ממד דוממי, שהוא לא העתקה של הדומם שבדומם, אלא יש בצומח דומם במדרגת הצומח. ולכן הצומח, הוא כולל דומם, אבל הוא כולל דומם במדרגת הצומח. החי כולל דומם וצומח, אבל כולל דומם וצומח במדרגת החי. האדם כולל דומם צומח, דומם צומח חי, אבל כולל דומם צומח חי במדרגת האדם. ישראל כולל דומם צומח חי מדבר, אבל כולל דומם צומח חי מדבר במדרגת ישראל. שמע נפקא מינה. בואו נקרא את זה. ולימוד שני הוא, כשם שאף על פי שכל מדרגה נזקקת לאותם החלקים שישנם במדרגה שתחתיה, מכל מקום, היא אינה לוקחת את החלקים ההם על פי אותה התבנית, אותה המדרגה, שהם נמצאים בה במדרגה הירודה. כי אם היא מסגלתם לפי ערכה מתחילת הווייתם, קרי, הצומח לא ייקח בקרבו את הדומם בתכונה דומם, ואחר כך ישרי עליו כוח הצמיחה. ברור שלא. כי מתחילת התאבותו של כוח הדומם שבצומח, התאווה על פי הציוויון הנצרך למעלת הצמיחה. אז אם כן, הדומם שבצומח, הוא דומם שונה לחלוטין מהדומם שבדומם. שתי מדרגות דומם. והדומם שבחי, הוא דומם שלישי. הוא דומם ששייך למדרגת החי. עכשיו בואו נגיע לענייננו. וכן החי ייקח את עניין הצמיחה, על פי התבנית של כוח החיים, ולא על פי התבנית של כוח הצומח, אלא על פי החי. וכן צריך המדבר, האדם, שבזה כבר יד הבחירה שולטת, שיהיו גם כן כל הצדדים שבו, מצד שהוא חי, החיה שבאדם צריכה להופיע מצד האדם. זה לא שהחיה שבאדם היא שווה לחיה שבחיה, ועכשיו האדם יש לו מדרגה נוספת שהוא אדם. החיה שבאדם היא במדרגת אדם. תכף נראה עוד שורה מה נפקמינה, נפקמינה אדירה. וכן צריך המדבר שבזה כבר עד הבחירה שולטת, שיהיו גם כן כל הצדדים שבו מצד שהוא חי. נעשים אצלו על פי התכלית של כוח הדיבור השכלי. דהיינו היושר והצדק. עכשיו הגענו לענייננו. וממילא שחלק האנושי שבישראל צריך שיהיה נמשך דווקא ממקור ישראל, לא משדה אחר. הסבר פשוט בשפה שלנו. אם האדם לא מכניס אדם שבו לחיה שבו, אז הוא יהיה יותר גרוע מהחיה. כי לחיה יש אינסטינקט ששומרת על החיה שבה. אבל האדם אין מה ששומר על החיה שבו, אלא האדם שבו. אז אם האדם אומר, השכל שלי לא מעניין אותי, האינסטינקט החייתי שלי ישמור על החיה שבי. זה לא נכון, כי האינסטינקט החייתי הזה לא נמצא בך בכלל. מה שנמצא בך זה האדם שבך. ואם אתה לא מגלה את מדרגת האדם שבך, אתה תהיה יותר גרוע מבעל חיים. נגיע עכשיו אלינו. המדרגה האנושית שבישראל, היא לא נמצאת במדרגה האנושית של הגוי. זה במילים פשוטות וברורות. אם אנחנו לא מבינים שאנחנו ישראל, שיש בנו נשמה, אז השכל הישראלי שלנו יגיע לכזאת הקמומיות יותר חמורה מהקמומיות של הגוי השכלי, של השכל הגוי. אם אנחנו לא מבינים שהמוסר האנושי שלנו הוא לפי צורתנו הישראלית, אז המוסר הישראלי יהיה יותר גרוע מהמוסר של הגוי. כלומר, מעלתנו היא מעלה כל כך עליונה, אבל בתנאי שהחלקים הנמוכים מופיעים לפי החלק העליון. אבל אם החלק העליון לא נמצא, אז הישראל, אז הגוי שבנו לא יופיע. אתם מכירים אדם חוצפן כמו עם ישראל? לא, הישראלי החוצפן. זה רק ישראל. איפה זה בא הדבר הזה? מאיפה באה תכונת החוצפה? סוגיה ארוכה תכונת החוצפה. אבל בהקשר הזה, ברור, אם אנחנו לא מגלים את המידות האלוקיות שבנו, ומנסים לגלות רק את המידות האנושיות, הטבעיות שבמוסר האנושי, אז אפילו המידות הטבעיות של המוסר האנושי יהיו אצלנו מקולקלות. אם אנחנו לא מגלים את השכל האלוקי בתוך השכל האנושי, אז השכל האנושי שלנו יגיע לקלקולים חמורים ביותר. תרגום מונקילוס. אם השכל האנושי שלנו לא יונק מבית המדרש, מערכי שכל אלוקי, מערכי תורה, אז השכל שלנו יגיע להכרעות שההיגיון האנושי דוחה. אין עוד עם בעולם שהיה לוקח סיכון ביטחוני, אני מדבר עכשיו ברמה ביטחונית, כמו הסיכון שאנחנו לקחנו על עצמנו בגירוש הזה מגוש קטיף. אין עוד עם בעולם שהיה מחכה שירגו אנשים כדי להפציץ מעבדת נפץ. אין עוד עם בעולם שהיה מגרש את עצמו מחבל נחלתו. אין דבר כזה, אין תקדים היסטורי לדבר הזה. איך זה יכול להיות? מאיפה זה הגיע הדבר הזה? מפה? אולי ניתן דוגמה פשוטה. עשו שני מחקרים וגילו, מחקר אחד מפורסם, מחקר שני פחות מפורסם, דיברנו זה פעם. מחקר בשנה, שנתיים האחרונות. ישראל, על פי קריטריונים עולמיים, מקום 42 במתמטיקה, בעולם. כולם מזדעזעים? טוב, הנתון הזה, אפשר לתרץ אותו בצורה כזאת או אחרת. נתון שני מפתיע. בתי הספר, זה נתון עובדתי, בתי הספר שבהם הציונים במתמטיקה הם הציונים הגבוהים ביותר במדינת ישראל, זה הבתי ספר הממלכתיים, דתיים וחרדים. תלמודי התורה. רגע, ישאל השואל, הרי לומדים הרבה פחות שעות חשבון. רגע, הרי נותנים לזה הרבה פחות חשיבות. זה דבר תפל, יחסית לקודש. אז איך יכול להיות? תשובה, כשהשכל האנושי מופיע מתוך השכל האלוקי, אז השכל האנושי מופיע יותר מאשר הגויים. אבל כשהשכל האנושי לא מופיע מתוך השכל האלוקי, אז השכל האנושי הזה יותר גרוע מהגויים. אז ככל שאנחנו מתנתקים מהשכל האלוקי, ממדרגת ישראל שלנו, כך ההשפעות המוסריות והאנושיות יהיו הרבה יותר חמורות. עכשיו נחזור למה שהתחלנו בהתחלה. צורתם של ישראל צריכה להתברר. מה צריכה להתברר? האם אנחנו אנושי ועל גבי זה ישראלי? או הכל ישראלי? תשובה, עכשיו זה ברור. הכל ישראלי. ולא רק שהכל ישראלי, אלא גם המדרגות האנושיות שלנו הן ברמה ישראלית. ואם אנחנו לא מגלים את הישראליות הזאת, אז המדרגות האנושיות שלנו יהיו הרבה יותר נחותות והרבה יותר מקולקלות מאשר אומות העולם. דבר פשוט. דרך אגב, את כל זה התורה רמזה בשני פסוקים. רק נסיים את העניין הזה. בסוף פרשת שמיני מופיעות מאכלות אסורות. הסיכום של התורה לפרשיית מאכלות אסורות, התורה אומרת כך: כי אני השם אלוקיכם, והתקדישתם והייתם קדושים, כי קדוש אני. ולא תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומס על הארץ. הפסוק הזה הוא פסוק תמוה, יש בו כמה קושיות, נקשר רק קושיה אחת. הפסוק הזה בא לסכם את הציווי לשמור על קדושת המאכלות, ולא להיטמא במאכלות אסורות. בסדר? ואנחנו למדנו לפני כן, התורה לימדה אותנו לפני כן, שיש כל מיני סוגים של מאכלות אסורות. יש שרצים אסורים, יש דגים אסורים, יש עופות אסורים, יש חיות אסורות, ויש בהמות אסורות. חמישה סוגי בעלי חיים אסורים. אז מה התורה עכשיו אומרת? זה הפסוק המסכם. עכשיו אנחנו מסכמים את הכל. כי אני השם אלוקיכם, והתקדישתם והייתם קדושים. בסדר. כי קדוש אני. בסדר. ולא תטמאו את נפשותיכם. בסדר. בכל השרץ הרומס על הארץ. למה? מה זה התוספת של חמשת המילים האלה? והתקדישתם והייתם קדושים כי קדוש אני, ולא תטמאו את נפשותיכם, נקודה. למה התורה מוסיפה בכל השרץ הרומס על הארץ? אומר כאן הנציב במקום, אצלנו בדף מקור 9, נראה תכף בפנים, נגיד בעל פה. אומר הנציב, שרצים ורמסים, סליחה על הדוגמה, ג'וקים, עכברים, חולדות, צריך להוסיף? באגף הימני מספיק, באגף השמאל אני צריך עוד משהו. כל אלה, הנפש האנושית דוחה. יש דחייה אינסטינקטיבית, טבעית, אנושית, לאכול שרצים ושקצים ורמסים. לא צריך בשביל זה ציווי. הנפש האנושית דוחה את זה, זה מגעיל אותה. ככה זה בחוברה את האדם, כל אדם. אומר הנציב, אומרת התורה, מה אתה בא ללמד אותנו? אם אתם עם ישראל לא מגדלים את קדושת המאכלות לפי מדרגתכם, שאותם המאכלות האסורים לכם מותרים לגויים, אבל לכם אסורים כי זה לא מתאים לנשמה שלכם, אם אתם לא מגלים את מדרגת קדושת המאכלות המתאימה לכם, אתם תגיעו למצב כזה שאפילו דברים שהנפש האנושית הגואית דוחה באופן טבעי, אתם לא תדחו. כי אני השם אלוקיכם, והתקדישתם ואתם קדושים, כי קדוש אני. ואם לא, אם לא, אז תגיעו למצב כזה, ולא תתמו את נפשותיכם, עד כדי כך, שזה בכל אשר יצא רומס על הארץ. אומר הנציב, נקרא את לשונו. מקור 9. דמי שמתמה נפשו במאכלות אסורות, מכוח התורה, יבוא לשקץ טבעו כל כך, עד שיוכל גם דברים המתואבים לנפש נקייה בדעת אדם. אדם נורמלי דוחל אכילת שקצים ורמסים. כל אדם, כל גוי. אבל ישראל לא ידחו שקצים ורמסים, אלא אם כן ישמרו על המאכלות, לא יאכלו מאכלים של הגויים מותר ולנו אסור. אבל אם אנחנו לא נשמור על קדושת המאכלות, אז נגיע למצב כזה שגם דברים שהנפש האנושית דוחה באופן אינסטינקטיבי, אנחנו לא נדחה. אומר כאן הנציב, וזה הכלל הגדול, והרב בדרשה ששלמדנו כרגע פירט יותר, אבל כאן הנציב מדבר בקודים, וזה הכלל, הוא כמו, שורה רביעית בנציב, הוא כמו כל חומר וצורה, שכל שצורתו גבוה ממה שלימדת ממנו, הרי חומרו חלש ממנו. כי מה שנותן את הערך לחומר זה הצורה העליונה. וכשנפסד צורתו, גם החומר הולך תמס יותר מחומר הפחות. כך הוא בענייני הנפש. נפש ודעת האדם גבוה מנפש הבהמה. וכאשר משחית נפשו מדעת האדם, הרי נעשה גרוע מבהמה ומזיק ביותר. וכמו כן נפש הישראלי, גבוה על פי דעת תורה שעליו. וכשמשחית דעת התורה ממנו, כשמנהלים את הפוליטיקה הישראלית, במשקפיים, במנטליות, בהשקפת עולם של אומות העולם, אז מה הפלא? שמגיעים לקלקולים מוסריים ולקלקולים שכליים, הגיוניים, ברמות כאלה. וכמו כן נפש הישראלי גבוה מעל פי דעת תורה שעליו, גבוה על פי דעת תורה שעליו, וכשמשחית דעת תורה ממנו, נעשה גרוע מנפש האדם, שאין עליו דעת תורה, ולא ייפלא ממנו לאכול גם דברים המתואבים, וכל אשר יצא רומס על הארץ. אז בואו אחרי נסכם. אז מה יוצא לפי זה? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אבינו לך לך. צא מהנוח שבך. נוח הוא אדם גדול. נוח הוא אדם שיודע שצריך לחבר שמיים וארץ, יודע שצריך לחבר נס וטבע. אבל נוח הוא אדם שפועל בטבע, ומשאיר את הנס לקדוש ברוך הוא. הוא פועל בחול, ומשאיר את הקודש לריבונו של עולם. הוא בונה טבע, ואומר הקדוש ברוך הוא, פמצאת הפתרון, איך להכניס את כל בעלי החיים לטבע. אני לא צריך להתעסק עם זה. אני לא שואל את השאלות האלה, הקדוש ברוך הוא ימצא את הפתרון. נוח הוא אדם כזה שהוא צדיק תמים, הוא יודע שמגיע לו לחיות, ולכן הוא נכנס לטבע. ומה קורה עם כל מי שמתנהג נגד הרצון האלוקי? הקדוש ברוך הוא יטפל בו. מבול, נגמר הסיפור. אברהם אבינו הוא אדם יותר מתפתח. אברהם אבינו הוא אדם שחי את הקודש בטבע, שחי את הנס בטבע, שחי את השמיים בארץ. אצלו הטובה וההנאה זה דבר אחד. זה מציאות אחת, אבל כאן הסכנה. שברגע שבאופן פוטנציאלי, הטובה וההנאה זה דבר אחד. אז יכול להיות מצב כזה, שההנאה מתנגדת לטובה. וההנאה כופרת בטובה. כל זמן שאדם לא שייך אל הערב, אז הוא שייך רק אל המועיל. אז הערב לא יכול לפגוע בו, כי אין לו שייכות אל הערב. אבל ברגע שהאדם לא רק שייך אל המועיל, שייך גם אל הערב, והוא צריך עכשיו לנהל גם את החיים הערבים שלו על פי המועיל, מה יקרה כשהוא ישכח את המועיל? הוא ייתקע בערב. מה יקרה לבני אברהם אבינו, כשהם ישכחו שאצל אברהם אבינו הנשמה, כמו שהרב חרלה פה הזכיר כאן, והתכלית המבוקשת היא שהגוף יתעלה ויתקרב אל הנשמה, ולא יהיה ביניהם שום ניגוד, ולא הוא בבחינת ופרצופין. אבל מה יקרה בדור כזה שהנשמה והגוף, היות אנחנו שייכים לקידוש הגוף, מה יקרה בדור כזה שהגוף יתנגש עם הנשמה, או יתכחש לנשמה? מה יקרה אז? מה יקרה בדור כזה שארץ זבת חלב ודבש? אנחנו לא חיטה וסעורה, אנחנו לא נגיע לקלקולים של חיטה וסעורה. אנחנו נגיע לקלקולים של דבש וחלב, זה הרבה יותר חמור. מה קורה לנפש רחבה, באופן הפוטנציאל החיובי שלה, כשהיא לא מגלה את העונג, איזה נגע יגיע פה? הקלקול מהדבש והחלב הוא הרבה יותר חמור מהקלקול של החיטה והשעורה. גם מבחינה רפואית ביולוגית זה ככה. אז מה יקרה עם אברהם אבינו, עם בני אברהם אבינו, שלא יגלו את מדרגת אברהם אבינו? מה יקרה? הקלקולים יהיו הרבה יותר קשים, הרבה יותר מסובכים. זה מה שקרה בחומר לאברהם אבינו. לך לך, צא מהנוח שבך. אבל תדע, שהלך לך זה הוא מסובך ביותר. ואם אתה לא תהיה, כלומר אם בניך לא יהיו כאלה, שהם יודעים לגלות את מדרגת הארץ לפי מדרגת השמיים, אז מדרגת הארץ שלהם תגיע לקלקולים יותר קשים מאשר כל מדרגות הארץ שנמצאים בבריאה. האדם ואפילו החיה. לא בדקתי זה היסטורית, אבל דברים מפורסמים. שם ישראל, לצערנו הרב, הגיע לקלקולים קשים ביותר. מבחינה מוסרית, מבחינה שכלית, מבחינה אמונית, אבל כרגע אנחנו מדברים מבחינה שכלית. אני חושב שהמציאות שבה אנחנו נמצאים, לצערנו הרב, בחודשים האחרונים, המציאות הזו רק מוכיחה את העיקרון הזה. איך הגענו למצב של אכזריות כלפי האחים שלנו? איך יכול להיות דבר כזה? זה לא נתפס. מה האמריקאים היו עושים בשביל אמריקאי בעיראק? מה הם היו עושים? איך האמריקאים היו מתנהגים אל האויב הערבי כשנמצא במרחק מאות, אם לא אלפי קילומטרים מהם? השכל האנושי? מה הצרפתים עושים בצרפת? איזה דוגמה? אחרי שמטיף לנו מושג כבר 30 שנה. הם יודעים כיצד להגיב למציאות. השכל האנושי אומר, יש נזקים, יש חשש הפיכה, יש חשש מרד, יש חשש מהפכה, תהרוג את הנחש שהוא קטן. פשוט מאוד. רגע, מה, אנשים לא הלכו לעבודה? לא הלכו לעבודה. מה יהיה עוצר? יהיה עוצר. מה, נשתמש בנשק חי? נשתמש בנשק חי. ומה יגיד העולם? מה אכפת לי מה שהעולם יגיד? אני לא מוכן שישרפו 4,000 מכוניות כל לילה. הוא אומר השלטון הצרפתי, והוא צודק. אבל אנחנו מתחילים לעשות פלפול. אם נמצא מחבל בבניין, ויש בפנים במרכאות אזרחים תמימים, והודענו כמה שעות מראש שמי שישאר בבניין, דמו בראשו, אבל היות והם יודעים איך להתמודד איתנו, אותם חפים מפשע נשארים במבנה. אז הם יודעים שהנפש הישראלית היא כל כך עצומה, שלפעמים לצערנו הרב היא כל כך עקומה. ואז המחבל, אותה הוא רשע מרושע בורח. הערבים, לצערנו הרב, למדו להכיר את מעלתנו. החיסרון הזה הוא מתוקף המעלה, הוא לא מתוקף החיסרון. הפוך, זה מראה את גודל מעלתנו. ולכן המסקנה מהדברים היא פשוטה ביותר. שאם אנחנו לא נדע מי אנחנו, אז לא פלא שנגיע לקלקולים יותר קשים, חסרי היגיון, חסרי מוסר. עכשיו 20 שנה להימצאותו של פולארד בכלא. יש עוד עם בעולם שעובר על זה בשתיקה? יש עוד שלטון שעובר על זה בשתיקה? אנחנו שותקים. כל כרגיל. אתם מכירים עוד עם שהיה שותק על זה שיש 7,000 אנשים חסרי בית, חסרי פרנסה, חסרי חינוך, חסרי יציבות אלמנטרית. יש 7,000 איש במדינה שהפכו ברגע אחד לאנשים עניים. אמרה לי אישה אחת מגוש קטיף, שאין לה פנים להסתכל על התורמים של הפליזים ונעלי הבית. אני זקוקה לתורמים? המכולות שלי מלאות בגדי חורף. אנחנו יושבים בשקט. סליחה שאני אומר את זה עכשיו על עצמנו. אנחנו יושבים פה... לא ניבר שעת שבוע, רב חרלה, איזה יופי. הכל בסדר. אנחנו בתוך כל הסיפור הזה. זה בעיה ישראלית. יש אדם בעולם שהיה מסכן את עצמו סיכונים ביטחוניים, שהיה מאמר כאלה הימורים. שם מתנהג בכזה חוסר רציונליות. לא נתפס, לא נתפס. אני לא יודע אם אתם בקיאים ובקיאות, אבל אני הייתי חייל בתחילת האינתיפאדה הראשונה. לא יודע מה אחר כך התפתח, אבל החוק שאני עכשיו הולך להגיד, היה הרבה שנים. החוק היה כזה. אז לא היה עוד ירי, היה בקבוקת עבירה. אז החוק היה כזה. החוק הצבאי. אתה חייל, ואתה עומד בסכנת בקטבי. אז החוק הוא כזה. אם אתה חייל, רואה את המחבל, לוקח את הבקבוק, מניף את הבקבוק, כל זה אתה רואה, כן? הכל נמצא, הכל בלילה, אבל אתה רואה. לוקח את הבקבוק, את הבקטב, מרים את ידו, ואתה מזהה שזה בקטב, והוא זורק את זה לכיוון שלך, אז אתה יכול לפתוח באש. אבל על פי הכללים של פתיחה באש. באוויר, ברגליים, וכו'. אבל הוא יצויר ציור, שאותו מחבל, נמצא עם הבקטב, אבל אתה לא רואה שהוא זורק את הבקטב. הבקטב באוויר, ויד שלו כאן, אבל אתה לא רואה את הקשר. זה חוק צבאי, אני לא צוחק בכלל. אסור לך לראות עליו. אם אתה תירא והיו מקרים, יעמיד אותך למשפט ואולי אפילו תשב בכלא. חוק. זה היה החוק. מת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. אפשר להבין את זה. זה נובע מכאן. זה נובע מהעיקרון הזה. החוקים התקשו. טוב, התקשו למעליותה או לגריאותה? לגריאותה. אז מה הפלא? אני לא מכיר, אני לצערי הרב או לשמחתי הרב, לא יודע איך לקרוא לזה. היינו בפועל בזמן הגירוש בגוש קטיף. אני לא מעלה על דעתי שהיה אדם אחד בעולם שהיה מסוגל לעשות את זה לאחים שלו. באופן שזה נעשה. עצם המעשה זה סוגה בפני עצמה, אבל אני אומר על האופן כרגע, על הצורה. לא מעלה על דעתי. אז זה לא שאנחנו מיואשים עכשיו מעם ישראל, הפוך. אנחנו יודעים מה מדרגתנו. אנחנו יודעים בדיוק להצביע על הנקודה. הנקודה היא שחסרה תורה. הנקודה היא שחסרה הצורה הישראלית. זה בכל הבחינות. זה בכל הבחינות. ולכן המסקנה באמת, המסקנה המעשית מהדברים היא פשוטה ביותר. כל אחד מאיתנו צריך להרבות את צורתו הישראלית לעצמו ולאחרים, בתורה, בירת שמיים, בטוב, בחסד, בצדק, בשמחה, בדידוק במצוות וכו' וכו', בכל העניינים. כדי שהצורה הישראלית תופיע יותר. ואז בעזרת השם באמת נהיה, נמשיך את הלך לך של אברהם אבינו. שר כוח.